ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף חף חט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליט על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בערך באמצע העמוד, אפשר גם לספור 17 שורות מלמעלה. מיד אנחנו נראה צורת כתר, כמו שאנחנו מכנים אותו, ובשוליים תחת הכותרת מבנה רואים שכתבנו הבלטת רב לצורך המשך הגמרא. וגם כתבנו פה נושא, רב נותן רשימה של מינים שמערבים ולא מערבים בהן. אנחנו גם נראה מעוין ש... תחת הכותרת מבנה אנחנו מציינים שזה ממשיך עד עמוד ב' מינים שהוזכרו ברשימת רב וקושיות על דינו. בהמשך אנחנו נראה תת נושא עירוב בגודגניות, איזושהי פרי שיהיה לנו התייחסות אליו. עכשיו נראה את הרשימה. אמר רב יהודה משמי דרב שמואל בר שילת משמי דרב מערבין בפעפועין ובחלגולות ובגודגניות, אבל לא בחזיז ולא בכפניות. חלק מהמינים האלו רשי מביא אותם ומסביר אותם בלשון לועזי. אנחנו נסתפק בשמות בלבד, אין לנו עניין להיכנס לפירוש מעבר למה שרשי מביא. בדיבור מתחיל פעפועין, אומר רשי, ירקות שקוראים מביא את הלשונות הלועזיות על זה, חלגלוגות, גם זה לשון לועזי, וגם גודגניות. חזיז, רשי כותב, שחת של תבואה כשהוא ירק, וגוזזין ואוכלין אותו. כלומר, התבואה לפני שהיא גדלה עד התבשלות, קוצרים אותו כשהוא עדיין ירק, וכפניות, תמרים רעות, שלא בישלו כל צורכן. לגבי הגודגניות, אנחנו נראה עוד מעט בגמרא, רש"י כותב, ממעיטים את הזרע, זרע, כבר הפוריות, השכבת זרע. עכשיו חזרים לגמרא. השאלה, ובגודגניות מי מערבין? הרי הסברנו עכשיו שהם ממעטים את הזרע. והתניא, גודגניות מרובי בנים יאכלו. אם אדם יש לו כבר בנים, אז ניתן לו לאכול גודגניות. חסוכי בנים לא יאכלו. ואם הוקשו לזרע, כאן ההתייחסות הוא לפרי עצמו, ואם הוא גדל עד כדי כך שיש זעונים, אף מרובי בנים לא יאכלו. רש"י כותב, אם הוקשו הקלחים כעץ שכבר צמח בהן זעו, קשין הקלחים לכל אדם. זאת אומרת, זה לא בריא, זה קשה לגוף האדם, ללא קשר לעניין של פריון. אז הגמרא שואלת, השאלה נשאלה, איך רב אומר שמערבין בגודגניות בזמן שהם בעייתיים? הגמרא עונה, תרגמה, מה שרב אמר שמערבין, אז שלא הוקשו לזרע, הם עוד לא הגיעו לרמה הזאת של גדילה, ומרובי בנים. זה מספר אחד, תשובה ראשונה, שמי שנכון הוא לא הוקש לזה, הוא לא נהיה קשה לזה, עד כדי כך שיש זרעונים בקלחים, ואז הוא יכול לפגוע בעניין פריון, אבל אם אדם מרובי בנים, אז ניתן לו לאכול את זה. לכן, רב אמר שאפשר לערב בהן. והיא בעיית אימה לעולם לחסוכי בנים, גם מי שאין לו בנים, דהחזו למרובי בנים. מי לא תנן מערבים לנזיר ביין ובישראל בתרומה. אף על מאמר רואים מכאן, אף אגב ולא חזי להי, למרות שזה לא ראוי לאותו שמניח את העירוב, חזי להי, היין ראוי למי שאינו נזיר, התחומה ראוי לכהנים. ההכנה מגם בעניין גודלניות, אף אגב ולא חזי להי, כי מדובר באדם שהוא חסוך פנים בינתיים, להי, חזי להי, הוא ראוי למרובה בנים. ואי בעת אימה, הסבר שלישי לשאלה איך רב מצד אחד מתיר עשיית עירוב בגודלניות בזמן שרואים שהוא לא בריא. ואי בעת אימה, כי כמה רב בהנדקוקי מדי, אלו הם גודלניות שבמדי שהן יפות. שאלה, ובחזיז לא? יש לנו חץ מצד הגמרא, ולמעלה ראינו יש את החץ מקביל שם כתוב, אבל לא בחזיז, לא מעווין בחזיז. והסברנו, חזיז הוא שחת של תבועה, אותה תבועה בשלבים מוקדמים של גדילתה. הגמרא שואלת, הוא בחזיז לא? ואמר אבידה, אמר רב, קשות וחזיז מעווין בהן ומברכים עליהם בורי פרי האדמה. אז אנחנו הדגשנו מה שחשוב כעת, זה החזיז וגם מעווין. אז זה קשה על מה שנאמר מוקדם על ידי רב עצמו. אגב, אם שמתם לב, יש לנו פה צורת כתר, כפי שאמרנו מקודם, זה לחבר את המימרות של רב. אז לאל, אני חוזר עוד פעם, לאל רב אמר לא מעווין בחזיז, וכאן רב אומר שמעווין בין היתר בחזיז. לא קשה, אין איזושהי בעיה ביישוב דברי רב. המקה מידת הרב לבבל, הלבטר דעת הרב לבבל. כפי שמסופר בסוף מסכת יומה, רב היה נאלץ לעזוב ארץ ישראל, והוא גלה את עצמו לבבל. אז לפני שרב הגיע לבבל, אז אומרים שלא מעווין בחזיז. אחרי שרב הגיע לבבל והוא ראה שאנשים אוכלים את החזיז, אז רב אמר שמעווין בו. הגמרא שואלת, ובבל הוויה רובה דאמה, עם כל הכבוד שאוכלים את החזיז בבבל, האם זה קובע לכל העולם? האם בבל זה רוב העולם? והתניה, ואנחנו פה ממשיכים בקושיה שממשיך עד שורה אחרונה בדף. אז הגמרא מראה שבעניין חיוב מעשרות, הפול והשעורה והטילטן שזרען לירק, כלומר לאכול כשהם ירק ולא הזעונים הגרעינים שלהם, בטלה דעתו אצל כל אדם. כלומר, זה לא דרך האכילה, לפיכך זרען חייב. אפילו אם הוא לא זרע את הדברים האלה לשם הזרע שלהם, לפי הזרעונים, אז הוא חייב בהפרשת מעשרות. וירקן פטור. הירק שלו הוא פטור, כי אינו נחשב כלל. ועל ירקן פטור, כותב רש"י, דלאו מידי, הוא לא נחשב בכלל. יש קטע שבסוגריים, וכתבנו אצל הכוכבית בשוליים, הקטע בסוגריים אינו עיקרי לדיון הנוכחי. אז אנחנו נקרא את זה, אבל העיקר אנחנו הדגשנו. השחליים והגרגיר שזרען לירק, מתעשרים ירק וזרע. זרען לזרע, מתעשרים זרע וירק. יהיה התייחסות לדברים אלו, אבל זה בעמוד ב'. אז השאלה נשאלה, מצד אחד אתה אומר שאחרי שרב הגיע לבבל, אז אפשר לערב בחזיז, משמע שמה שקורה בבבל זה קובע לכל העולם. וכאן אנחנו רואים ש לא אומרים כך, יכול להיות שאדם מסוים יש לו איזו כוונות, אבל זה לא משפיע על ההלכה, כפי שראינו לגבי הדברים שהוא זרע, את הפול, הסורה, הוא זרע אותם לירק, נכון, הוא מתכוון לאכול אותו מירק, אבל בטלה דעתו אצל כל אדם. זה מתבטל לגבי רוב האנושות. אז הגמרא עונה, כי כמה רב שכן מעווין בהן, ובין היתר הוא אותו חזיז, אנחנו ממשיכים לעמוד ב' בדגנו נייטה, אומר רשי, בדגנו נייטה, בחזיז שגדר בגינה, כולי אלמה אכלי לו. זה לא רק עניין של מנהג מקום אחד לאכול אותם, אבל זה דבר שכולם אוכלים ולכן מעווין בו. כאן אנחנו מתייחסים לכוכבית אצל הגמרא, וזה מפסיע אותנו לעמוד א', ונחפש את הכוכבית המקבילה שתי שורות מסוף עמוד א', מובהר שם שהגרגיר שמוזר אותם לירק, מתעשרים ירק וגם זרע. הגמרא כאן שואלת, זרע גרגיר, למי חזי? הרי נאמר שם שמוזרה אותם לזרע, זה מפרישים מעשרות מהזרעונים, ולכן יש כאן מקום לשאול אם מפרישים מעשרות סימן שהוא דבר שראוי לאכילה, אז למה זה ראוי? אמר רבי יוחנן שכן ראשונים, דורות הראשונים שלא היה להם פלפלין, שוחקים אותן ומטבילים בו את הצלי, אז הוא שימש כתבלין, והיו אוכלים אותו עם אותו צלי. יש כאן קטע בסוגריים, ובשוליים אצל הכוכבית כתבנו, אחרי הסוגריים הגמרא ממשיכה לדון ברשימת רב, ובשוליים המקבילים תחת הכותרת תת נושא כתבנו בסוגריים ברכות הנהנין על קשות וחזיז. מאחר שאנחנו לומדים בגמרות של השס עוזר, השס המסומן, אתם יכולים לראות מיד אחרי הסוגריים עוד פעם מעוין, וכפי שאמרנו זה מחזיר אותנו לדברים שרב הזכיר ברשימה שבו פתחנו את הסוגיה, ושם בעוד כמה שורות אחרי הסוגריים כפניות מוזכר, הודגש, ורב ברשימה בעמוד א' הוא אמר שלא מעווין בכפניות, ואחרי הסוגריים הגמרא תשאל בכפניות אין מעווין, ותניא, ואנחנו נעלה קושיה על הנאמר. הגמרא בתוך הסוגריים שלוש שורות מלמעלה, רבי זירא כי הוה חלש מגרסה, כשהיה חלוש, דהיינו עייף בגרסה מתוך ההתמסרות שלו בלימוד, המאמצים שהוא השקיע בלימוד, הגיע לרמה של עייפות או חלישות, שהוא הגיע לזה, והזיל ויתב הפתחה דרב יהודה ברמי, הוא הלך לשבת על הכניסה של ישיבתו של רב יהודה ברמי, אמר, והוא אמר את הדבר הבא, כי נפקי ואי לי רבנן, כשיצאו ויכנסו רבנן לרב יהודה ברמי, איקום מכמיו, אני אקום בפניהם ואקבל בהור אג, אני אקבל שכר עבור כבוד התורה, זה שאני קם בפני תלמידי חכמים זה עצמו ראוי לשכר. אז מאחר שאני לא יכול כעת, לא מסוגל כעת ללמוד ותאמץ בלימוד, אני אעשה את זה. נפק אתה ינוקה דבי רב אמלי מי אגמרח רבח, יצא משם ינוקה, כנראה אדם צעיר מהישיבה, ושואל אותו רבי זירא, מה לימד אותך הרב אמלי? אז הילד הינוקה דבי רב ענה, קשות מה מברכים עליו? בורא פרי אדמה. חזיז, מה מברכים עליו? שהכל נהיה בדברו. אנחנו נציין רשי בשורה ראשונה, קשות גדל בהיזמי, הוא צומח מאותו שיח שהוא נקרא היזמי, הוא, אם אני לא טועה, הוא דבר קוצני, ואין לו שורש בקרקע, אלא מאיזמי צמח. הקשות צומח מתוך ההיזמי, הוא עצמו לא יוצר שורשים באדמה. אז המאחר שכן שהוא גדר בהזמי, אז לפי הינוק הדבר רב או מברכים עליו בורי פרי אדמה, וזה בשונה מהחזיז שמברכים עליו שהכל נהיה בדברו. נציין, כפי שראינו בעמוד א', החזיז, אני קורא משם את רש"י, שחת של תבואה כשהוא ירק, וגוזזים ואוכלים אותו. אנחנו חוזרים לגמרא, ואמרי הרבי זירא, הוא הגיב למה שהינוק הדברה, ואמר, ומעד הרבה, הפוך, איפכה מסתברה. המשולש שאנחנו רואים עכשיו, מוסבר בשוליים, שהוא יופיע בשני כיוונים, שני הסברים לטעם הברכות. אז בינתיים, ההסבר הראשון, וזה מפיו של רבי זירא, הוא אומר שההפך מסתבר, דהיינו שיש על החזיז לברך בורי פרי אדמה, ועל הקשות שהכל נהיה בדברו. אז הוא אומר, היי, החזיז, מערה כמרבי, ראינו שהוא שחד של תבואה, הוא גדל מאדמה ממש, ולכן ראוי לברך עליו, על החזיז, בורי פרי אדמה. והיה קשות מאווירה כמרבי, מרבי זה גדל, הוא גדל ממה שנמצא באוויר, הוא אין לו שורשים, ולכן על הקשות היה ראוי לברך שהכל והלכתה כנינוקה דבי רב. אבל עם כל הכבוד והסברו של רבי זירא, הגמרא רוצה לפסוק כמו ינוקה דבי רב. מה הייתה, מה ההסבר לגישה של ינוקה דבי רב? תשובה, היי, לגבי הקשות שהוא אמר בורי פרי אדמה, גמר פירי, ולכן הוא נקרא פרי, ואפשר לברך עליו בורי פרי האדמה, הוא גדל גדל עד סופו, עד שהוא בשל. והי החזיז, אמרנו שזה שחת שקוצרים אותו שהוא עדיין ירק, הוא תבועה אבל לא הגיע לשלב הסופי, אז לאו גמר פירי. ומי דקאמרת, לגבי מה שאתה רבי זירא אמר, היי מערה קרבי, אתה רצית לציין שהחזיז הוא צומח מן האדמה, ולכן אתה רצית לומר שנברך עליו בורי פרי אדמה. אז אני חוזר וקורא עוד פעם, ומי דקאמרת, היי החזיז מערה קרבי, והי הקשות מאווירה קרבי, לא היא, זה לא מדויק, קשות נמי מערה קרבי, אני יכול להוכיח שזה לא, זה לא צומח ממה שנמצא באוויר, אלא מהאדמה. ומה ההוכחה? דה כחזינן, אנחנו רואים דקטלינן לה להזמתה, אותו קשות, אמרנו שהוא צומח מתוך ההזמי. מה אנחנו רואים? שאתה קוצץ את ההזמי, ומיתה, לשון מת, ומיתה קשוטה, והקשוטה לא ממשיך לגדול, הוא מת. אנחנו נסתכל ברש"י, שורה שלישית, דקטלי להזמתה, שקוצצים ההזמי, ומיתי מת, מיתי קשוטה, על מה? היא לא ינקה מערה, אם הקשוט לא היה יונק מן האדמה, לא רביה, אולי לא היה גודל. אנחנו חוזרים לגמרא, לאור מה שנאמר בעמוד א', שלא מערבים בכפניות, ובכפניות אין מערבים. ואנחנו כתבנו בשוליים תת נושא, עירוב בכפניות, הם תמרים רעות. אנחנו בהמשך נראה התייחסות א', לקיחתן, כלומר קנייתן בכסף מעשר, מעשר שני, ב', תומעת אוכלין. שואלת הגמרא, ובכפניות אין מערבין. ואגב, יש לנו את שתי כוכביות אצל הגמרא, זה מחזיר אותנו לשתי כוכביות בעמוד א'. אנחנו ניסינו להדגיש את זה מקודם, שאנחנו מתייחסים לרשימה של רב. אז השאלה היא, איך זה שנאמר על ידי רב שאין מערבים בכפניות, והתניה, כור ניקח בכסף מעשר, ואין מטמא תומת אוכלין. וכפניות, זה הנושא שלנו, ניקחות בכסף מעשר, ומטמאות תומת אוכלים. אז מכאן נשמע שאותם כפניות, אותם תמרים רעות, הם מזון, אז למה שלא נערב בהן? הרי אתה יכול לקנות אותם בכסף מעשר שני, וגם הם מטמאות תומת אוכלים, אז הם אוכלים? לפני שנתקדם, נסתכל ברש"י, קור, שורה רביעית מלמעלה, דבר רך הנוסף על הדקל בכל שנה, וקודם שיגיעו ימות הגשמים ויתקשה, ויעשה עץ, כלילי קור, וטוב למאכל הוא. זה שקונים אותו בכסף מעשר, אומר רש"י, דפרי מפרי, וגידולי קרקע הוא. אלו הם נקודות שראינו בדף חבב, ועסקנו בזה בדף חזיין, עסקנו בזה בשיעור הקודם. ממשיך הגמרא, רבי יהודה אומר, קור הרי הוא כעץ לכל דבריו, אלא שניקח בכסף מעשר, וכפניות הרי הן כפרי לכל דבריהן, אלא שפטורות מן המעשר. הם, אפשר לומר עליהם, לא נגמרה מלאכתן. כך אומר רש"י, אלא שפטורות מן המעשר, דלא נגמרה מלאכתן, כדי להתחייב בהפרשת מעשות צריך להיות גמר, צריך להיות שהפרי יגיע לגמר מלאכתן, ולתנא קמא, חייבות, דלכל מילי פירות נינו. ומדקתני מטמאות טומאת אוכלין, עלמא אוכל הוא. זה לגבי הכפניות שראינו מקודם, מטמאות טומאת אוכלין. אז השאלה שוב פעם, למה נאמר בעמוד הקודם על ידי רב שכפניות לא מערבים, כשאומרים שכפניות מטמאות טומאת אוכלין? הגמרא עונה, ונשים לב לסימון הבא, יש צורת בית, ובשוליים כתבנו ניסיונות להשיב לקושיה הנ"ל. אז הגמרא עונה, חתם שכתוב או נאמר מטמאות, זה בדניסחני. מה זה ניסחני? זה בא עם הפירות שנמצאים בדקל זכר. בדקלים יש זכרים ונקבות, ורש"י כותב, בדניסחני דקלים זכרים שעושים כפניות ואינם נעשים תמרים לעולם. וכפניות הוא גמר פירן, זה הגמר פירי שלהם, ולוקטים אותם בניסן, ונאו אוכלה נינו. זה אוכל. וכי כמר רב שאין מערבין בדקלים נקבות, שכפניות שלהם נעשים תמרים, יש להם המשך. הלכך הקטי בשלב הזה שהם נקראים כפניות, לא גמר פרי הוא. הגמרא ממשיכה עם קושיה. אי הכי, אם אתה מסביר שמה שמוזכר שהכפניות מטמאות טומאת אוכלין, אם כך, למה רבי יהודה פטורות מן המעשר? למה שרבי יהודה יגיד שהן פטורות מן המעשר? והתניא אמר רבי יהודה, לא הוזכרו פגי בית יוני, אלא לעניין מעשר בלבד. פגי בית יוני, והיני דטובינה, חייבין במעשר. אנחנו מדגישים פה, לגבי לעניין שיעור שלנו, ההיני דטובינה הם כפניות זכרים, וכתוב פה במקור התנאי שהם חייבין במעשר. אז אם, וזה רבי יהודה, לכן אנחנו גם כבכבנו את שמו. ליעל, ראינו רבי יהודה אומר שכפניות הם, והסברנו שמדובר מדקל זכר, שהן פטורות מן המעשה, אבל הנה רבי יהודה עצמו אומר שההיני דטובינה, שהן כפניות זכרים, חייבים במעשר. אלא, ממשיך הגמרא, אלא לעולם לאו בדניסחני, אנחנו לא מדברים על ניסחני, ולכן הם אינם גמר פרי, ולכן רבי יהודה פותר ממעשרות. והטעם שהתנא קמא יחייב במעשרות, יש לעיין ליאל ברש"י בדיבור המתחיל אלא שפטורות, ושם רש"י הסביר שלתנא קמא בכל זאת אומר שהם חייבים. לכל מילי פירי עניינו, ואנחנו פשוט מציינים מה שנאמר מוקדם יותר. אז אנחנו חוזרים ונאמר שהכפניות הם אינם ניסחני, ולכן הם אינם גמר פרי, ולכן רב יהודה פותר ממעשרות. ולעניין תומת אוכלים שני, וגבי העובדה שהם כן מתאמין תומת אוכלים, כדי אמר רבי יוחנן, הועיל וראוי למתקן, למשל מתוק, למתקן על ידי האור, כך אמר רבי יוחנן במקום אחר, ההכנה מגם בעניין הכפניות נקבה, הועיל ויכול למתקן על ידי האור. לכעית הם לא כל כך, הם לא אכילים, אבל אתה מכניס אותם לאש, אז זה הופך אותם להיות מתוקים, ואז רואים לאכול. אבל לעניין עירוב, אינם רואים, כי לגבי עירוב צריך משהו ראוי עכשיו, וכעת, אם אתה לא הכנסת אותם לאור, הם אינם רואים. ולכן רב אמר שלא מעווין בכפניות. ואני מדגיש, אנחנו אומרים שמדובר בכפניות נקבה. כעת הגענו לקטע שבסוגריים, ואצל הכוכבית בשוליים כתבנו, אין טעם סוגריים אלו כדי לדלג, אלא כדי לבודד שמדובר בפרט צדדי. הזכרנו מקודם שרבי יוחנן באיזושהי מקום אמר התייחס לאפשרות למתק אותם על ידי האור. אז הגמרא שואלת כאן בתוך הסוגריים, ואגב בשוליים המקבילים כתבנו תת נושא בסוגריים, בעניין מעשרות שקדים, א' המרים, שקדים מרים, ב' המתוקים. אז שואלת הגמרא בתוך הסוגריים, והיכה איתמר דרבי יוחנן, העניין הזה של ראוי למתקן על ידי האור, איפה, באיזו קונטקסט זה נאמר? תשובה, אהה דתניא, על בסיס הברייתא הבאה. תשימו לב אגב שהשורות הבאות מסומנות עד סוף הסוגריים כתשובה ארוכה. אמרנו שדברי רבי יוחנן נאמרו על הברייתא הבאה, שקדים, המרים, בשורה הבאה אומרים מתוקים, דהיינו שקדים מתוקים, שקדים המרים, קטנים חייבים, כשהם קטנים הם חייבים במעשרות, גדולים פטורים, שהם גדלים הם נעשים מרים והם כבר מאבדים את ההגדרה כאוכל. וכאן ההפך, מתוקים, יש שקדים זן אחר שהם נקראים שקדים מתוקים, גדולים חייבים, קטנים פטורים, כי שהם קטנים לא נגמרה מלאכתן. רבי שמעון ורבי יוסי אומר משום אביו, דהיינו משום רבי יוסי, זה וזה לפתור, המרים הגדולים והקטנים הם פטורים. הגדולים אינם, הם אותם המרים הם אינם ראוי לאכילה, הקטנים הם אינם גמר פרי. ואמרילה יש גרסה הפוכה, זה וזה לחיוב, המרים גדולים וקטנים חייבים. אמר רב אילה, אורה רבי חנינה בציפורי, רבי חנינה הוראה בציפורי, שם המקום, כדברי האומר, זה וזה לפתור, המרים, בין גדולים בין קטנים, פטורים מעשות, לא מפרישים. ולמה דיאמר זה וזה לחיוב, למי חזי, למה ראוי מרים גדולים? איך אתה אומר שהשקדים מרים גדולים, שהם מרים, למה הם ראויים? למה אתה חייב אותו בהפרשת מעשות? אמר יוחנן, הועיל וראוי למתקן על ידי האור. הנה, זה מה שחיפשנו. אז מאחר שקיים פוטנציאל להפוך אותם להיות אחרים, חייבים במעשות. אמר מור, כאן מתייחסים למה שנאמר למעלה, וזה הסיבה שיש כוכבית עץ לגמרא, תחבר אותה כוכבית למה שראינו בחצי הראשון של הדף. ציטוט משם, רבי יהודה אומר, קור, הרי הוא כעץ לכל דבריו, אלא שניקח בכסף מעשר. אז באותו מקור, קדם לרבי יהודה את התנא קמא, מה התנא קמא אמר לגבי הקור? אז הוא אמר שזה, גם אמר, ניקח בכסף מעשר כמו רבי יהודה. ואין מטמא טומאת אוכלין, זה תואם גם לדברי רבי יהודה שמשהו כעץ לכל דבר. אז שואלת הגמרא, היינו תנא קמא, מה שרבי יהודה אומר זה, הכפלה, זה מה שתנא קמא אמר, אז למה היה צורך רבי יהודה להתבטאות? אמר אביי, יש כאן סימון חדש, ובשוליים תחת הכותרת נושא, תת נושא, כתבנו, קור, כאן של דקל, אחד, טומאת אוכלין, שתיים, ברכתו. הגמרא שואלת, דרבי יהודה, היינו תנא קמא, לשניהם נראה דקור אינו אוכל, ובכל זאת ניקח בכסף מעשר. הצורה הזאת שאנחנו קוראים פפיון תחת הכותרת מבנה כתבנו שאנחנו מדגישים הבאי ועוד כמה שורות בתחילת השורה רבה ושיבים לשאלה הנעל ומה השאלה איקה בינאו השאלה מה הדיל בין התנא קמא ורבי יהודה אז חוזרים לגמרא אמר הבאי שלקו זה בישול ותגנור איקה בינאו אם הוא לקח את הקור והוא בישל אותו או תיגן אותו איקה בינאו זה יהיה נקודת הבדל בין רבי יהודה ותנא קמא לפי התנא קמא אם הוא תיגן אותו הוא כן מטמא טומאת אוכלין לפי רבי יהודה גם אם הוא תיגן אותו הוא לא יטמא אומר רשי שלקו, לפי רשי יש מחלוקת אגב בין רשי ותוספות באופן כללי איך, מה ההגדרה של שלקו. לפי רשי מבושל הרבה ותגנו בשמן מביא לשון לועזי, רבי יהודה אפילו שלקו ותגנו אינו מטמא. ותנא קמא אם שלקו ותגנו מטמא. זה לא אמר, הוא, כי רבי תנא קמא לא אמר הרי הוא כעץ. זה ביטוי שראינו אצל רבי יהודה, הרי הוא כעץ. זאת אומרת שגם תיגון בישול לא יועילו. אנחנו חוזרים לגמרא, והתניא, האור והשביה, אין מטמאין טומאת אוכלין, אור ששלקו, ושביה שחישב עליו, כאילו התכוון כן לאכול אותו, מטמאין טומאת אוכלין. אז מה אנחנו רואים? שדבר שאולי בעיקרה או בעצם לא ראוי לאכילה, אבל אם אתה מבשל אותו, הופך להיות אכיל, זה מספיק כדי להגדיר אותו כאוכל ומטמא טומאת אוכלין. אז אם כן, אתה לא יכול להגיד שלגבי הקור ששלקו ותגנו, שזה לא יועיל להביא אותו לידי טומאת אוכלין. אז מה ההבדל בין תנא קמא ורבי יהודה? אלא אמר רבא, איקה בינאו ברכה. ההבדל בין תנא קמא ורבי יהודה זה לגבי הברכה. לפי תנא קמא, על הכור יברך בורא פרי אדמה. לפי רבי יהודה, יברך שהכל. ונסתכל ברש"י, ברכה איקה בינאו, לתנא קמא בורא פרי אדמה, לרבי יהודה שהכל, וסופו, לגבי הקור, כשאתה משאיר אותו על העץ, להקשות, יהפוך להיות קשה. אנחנו חוזרים לגמרא, דאיתמר, קור, לגבי אותו חלק מהדקל, רב יהודה אומר בורא פרי אדמה. כאן אנחנו ברמה של מחלוקת אמוראים, אבל אמרנו שהמחלוקת תנא קמא והתנא רב יהודה הוא סביב עניין של הברכה, נראה מחלוקת אמוראים בהתאם. אז רב יהודה אומר על הכור בורא פרי אדמה, ושמואל אמר שהכל נהיה בדברו. וההסברים, רב יהודה אומר בורא פרי אדמה, אוכלה הוא אחיו בשלב הזה שהוא קורס, הוא עדיין רך. ושמואל אמר שכל נהיה בדברו, כיוון שסופו להקשות, לא מברכין על הילויה בורא פרי אדמה. אמר לי שמואל, שהוא אמר שהכל, הוא אמר לרב יהודה, שהוא אמר בורא פרי אדמה, שינינה, אדם מחודד, קוותך מסתבר, זה מסתבר כמו שאתה אומר, דה צנון, שסופו להקשות, זה המקביל לעניין הקור, סופו להקשות, ומברכין עליה בורא פרי אדמה, לכן זה שסופו להקשות אינו סיבה להוריד אותו מברכת הברכה יותר מיוחדת של בורא פרי אדמה. אבל הגמרא עצמה אומרת ולא היא, למרות ששמואל בא לשבח את רב יהודה והוא הביא את התקדים של צנון, הגמרא דוחה. צנון נכון באותו ברכתו בורא פרי אדמה, נתי אינשי, הם נותנים את הצנון עדיין דפוגלה, פוגלה זה השלב של הצנון עדיין רך, אנשים נותנים אותו, זורים אותו כדי לאכול אותו בשלב הזה. דיקלה לא נתי אינשי עדיין דקורה, אנשים לא נותנים דקלים כדי לאכול הקורה, ולכן יש לברך ברכת שמואל, כמו שמואל ברכת בורא שהכל נהיה בדברו. ואף אגב דקלסי שמואל רבי, למרות שהשמואל שיבח את רבי דה, הלכתה קוותי לשמואל שהקורה מברכים שהכל גופה. אמר רבי דה מרב, קשות וחזיז מערבים בהן ומברכים עליהם בורא פרי אדמה. קשות בכמה, יש כאן פס כפול ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אנחנו מציינים שהעניין הזה ממשיך עד חפתת עמוד ב', הפס הכפול מדגיש שיעורן של מינים שונים לעירוב. אז השאלה, אם אתה רוצה להכין עירוב מקשות, קשות בכמה, כדי אמר רב יחיר כמלוא היד, זה השיעור, והוא אמר את זה במקום אחר. הכה נמי גם פה בעניין הכמות לעירוב כמלוא היד. חזיז בכמה, אמרנו שגם בחזיז מערבין, אז כמה? אמר רבה בר טוביה בר יצחק, אמר רב כמלוא וזליתה וזילתה דעיקרי, הם אגודות של ירק. אמר רב חלקיה בר טוביה, מערבין בקליה. רשי בקליה אומר, כלח של עשב וקשה כעץ. שוררת הרמה בתמיהה בקליה, סלקה דייתך, אמרנו שהוא קשה כעץ, איך אתה יכול לומר על זה שמערבין בדבר הזה? אלא בירקה דקליה, יש חלק שהוא ירק שצומח יחד עם הדבר הקליה הזה, ובירקה דקליה מערבין. וכמה? אמר וחייל כמלוא היד. רבי יומיה נפק לקירייתה, הוא יצא לכפרים לראות בתבועתו. באו מיני, אז אנשים שם שאלו את רבי יומיה, מהו לערב בפולין לחין? לא הווה בידי, לא היה לו מענה לשאלה הזאת. קיית לבי מדרש עמודי, כשהוא הגיע לבית מדרש, אמרו שם, הכי אמר רבי ינאי, מערבין בפולין לחין. וכמה? אמר וחיר כמלוא היד. עד כאן שיעורנו להיום.